אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם אולגה רז ואבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם, תודה שבאתם. אנחנו 60 החדש בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM. כמובן שגם באתר האינטרנט של כאן וביישומון שלנו, אפליקציה בכל זמן ובכל מקום. שלום גם למאזיני כאן רשת ב', אם אתם שומעים אותנו בשידור הלילי שלנו, נקווה שתאהבו. כמדי יום רביעי נמצאת איתי כאן באולפן הדוקטור אולגה רז, דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. שלום אולגה.
שלום שלום.
מה שלומך?
אני שמחה שאנחנו פה.
גם אני. עוד מעט נדבר עם דוקטור גילה רוזן על אחד הנושאים השנויים במחלוקת ביותר אולי. הנקה, מתי? חובה? האם חובה? אנחנו כתמיד ממתינים לשאלות שלכם שאותן תשלחו במסרונים למספר 055-966-3992. אנא מסררו לנו ל-055-966.
מסררו לנו.
מסררו. איתנו באולפן, די-ג'י אלון מקלר, על הביצוע הטכני, הסיוע בהפקה. אני אבי שמאי, ואנחנו עוד רגע מתחילים. זהו, אולגה, אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, את השעה הקצרה שיש לנו. הבאת לנו מחקרים מעניינים, יש משהו מעניין?
יש כל הזמן מעניין.
נו, אז בואי נשמע.
הולך ועולה. היה כנס השמנה הבינלאומי בתחילת ספטמבר, ומשם יש כמה וכמה הודעות, כאילו, אין עדיין פורסם, אבל זה משם. למשל, הייתה הרצאה על האם כל דיאטה צמחונית היא בריאה. ובאמת בדקו אנשים שעשו דיאטה צמחונית בצורות שונות. היו כאלה שבאמת אכלו אוכל לא not processed food,
אוכל לא מעובד.
וכמו ירקות, פירות, דגנים בליים, קטניות, שמן זית, אבוקדו וכו'. וקבוצה שאכלה דיאטה צמחונית, אבל היה שם הרבה סוכר והרבה דברים אחרים שהם קשורים לאוכל צמחוני, אבל הם עדיין לא בריאים.
זאת אומרת שהם עדיין רק עם מוצרים
שהם לא בשר.
לא בשר, לא מהחי,
נכון.
אבל הם לא מזון בריא.
נכון.
אני חושב שאני דיברתי כך על זה פעם, שחברים שלי שהם טבעונים, מה שחשוב להם זה רק שאין שום דבר מן החי, וכל השאר לא מעניין להם.
נכון, אז מה שהם עשו, הם בדקו להם את רמת השומנים וסוכר בהתחלה ובסוף, בסוף המעקב, וראו שכשהם נכנסו למחקר, הם היו כולם בריאים, לא היה להם יותר לחץ דם, לא סוכרת ולא שומנים. הם ראו שאלה שאכלו אוכל צמחוני אבל לא בריא, אז הייתה להם עלייה בכל הדברים האלה, אוקיי? ככה שכשאנחנו אוכלים אוכל צמחוני, באמת כמו שאתה אומר, צריכים לאכול אוכל צמחוני בריא. זאת אומרת, יש אוכל צמחוני בריא ולא בריא, ויש אוכל לא צמחוני בריא ולא בריא. אז
יכול להיות שיש בזה הרבה מאוד שומנים מהצומח.
נכון, אבל בעיקר הרבה סוכר. מיצים היו שם, המון מיצים, ומשקאות ממותקים, ודברים כאלה שהם עדיין צמחוניים, אבל זה לא בריאים.
הם לא בריאים. אנחנו כבר על הנזקים של המשקאות הממותקים, המוגזים, אנחנו מדברים כמעט בכל תוכנית.
כל הזמן.
ואני באמת, אנחנו נהפוך את זה למנטרה של התוכנית שלנו, שזה לא בריא ואף אחד לא באמת צריך את זה.
זה נכון. אף אחד לא צריך את זה, באמת, באמת.
באמת לא.
טוב.
דיאטה צום לסירוגין.
כן. זהו, קודם כל יש כמה סוגים של דיאטה צום לסירוגין. זה יכול להיות חמישה ימים לאכול מה שרוצים, יומיים לאכול 500-600 קלוריות, או לא לאכול בכלל, ויש צום לסירוגין של 18-6 ו-24, וכל מיני דברים כאלה, 18 לא לאכול.
16-8 גם שמעתי,
כל מיני
וריאציות.
עכשיו, מה שזה עושה, ללא ספק, לחלק מהאנשים, לא לכולם, זה עוזר בירידה במשקל. לגבי דברים אחרים, אין עדיין מחקרים ארוכי טווח, ולכן אני לא אדבר על זה, כי עוד נדבר על זה בטח הרבה. אבל מה שקראתי מאוד מאוד מעניין, שמתברר שצום לסירוגין משפיע שונה לנשים ולגברים. Mm-hmm. אתה זוכר שדיברנו פעם שעברה, שנשים וגברים מגיבים לדברים כאלה שונה, לתרופות שונה, מגיבים בצורה שונה, לירידה במשקל, הם יורדים שונה, וכו' וכו'. Mm-hmm. אז מתברר שגם צום לסירוגין זה שונה, וזה פשוט עניין אותי, אז זה היה נורא נחמד לקרוא את זה, ואז אני מספרת לכם. עכשיו ככה, מה בעצם הפואנטה של אינטרמיטנט צום לסירוגין? זה שאנחנו מדמים את המצב שהיה אצל אדם הקדמון, שלא היה להם גישה לאוכל כל הזמן, אלא הרבה שעות הם היו רעבים ולא היה להם צמים, וברגע שהם מצאו אוכל, אז הם אכלו
מה ש... כמה שהם יכלו וכמה שהיה.
אז מי בעצם כנראה החליט שמישהו עמד בזה, החליט שזהו, זה מה שאנחנו נעשה גם היום, למרות שאנחנו לא באותו מצב, אנחנו נעשה את זה באופן מלאכותי. עכשיו התברר שכשיש מצב צום, אין אוכל לגברים, זה מעלה להם את ההורמונים הסטרסוגנים, וגם טסטוסטרון וגם הורמון גדילה. למה? כי התפקיד שלהם היה להשיג אוכל.
זה עשה מעורר אותם,
מעורר אותם, בדיוק,
אותם,
נותן להם חוזק, נותן להם אנרגיה.
את המרץ, את הטסטוסטרון, את ההורמון הגברי.
בדיוק, כן. ואז הם רצים להרוג מישהו, לא משנה מה שהם...
הרצוי חיה, אבל לא...
הרצוי. לא בטוחה שרק חיות הם הרגו, אבל לא משנה. לעומת זאת, נשים בזמן של היעדר אוכל, מאיטים את קצב חילוף החומרים שלהם.
הגוף שלהם שומר על עצמו כדי שהם יוכלו לתפקד, לטפל בילדים, להניק אולי.
וללדת גם.
ללדת.
להמשיך את המין האנושי.
זאת אומרת שהגוף שלהם, כמו שהסבירו לי פעם, מתגונן במעט את פעילות חילוף החומרים.
נכון.
וכך נשרפות פחות קלוריות.
נכון.
ואז הם לא מרוויחות מזה שום דבר.
הם לא מרוויחות מזה שום דבר, חוץ מזה שה... הסתגלות הזאת, כי למצב רעב, היא מאוד מאוד חשובה, כי אחרת, מי יודע, היינו יושבים פה.
אנחנו מדברים פה למעשה על רפואה מגדרית.
זה רפואה מגדרית בכל דבר.
אנחנו מדברים על זה שגבר ואישה זה לא אותה מערכת בדיוק.
נכון.
וכנראה שבמקרה הזה זאת דוגמה מובהקת לכמה שזה נכון.
זה נכון, זה מאוד מעניין היה, ואני גם אומרת, מניסיון ומידע בתחומים אחרים, שכשאישה רעבה, היא תחפש אוכל היום, אני מדברת על היום, אוכל כמה שיותר מתוק ושמן ומהיר וכו' וכו'. הגבר בדרך כלל יותר מאופק, אבל בגלל שכל העולם שלנו השתנה, גם לא כל הגברים יכולים לעמוד בדיאטה הזאת. וחלק מהנשים גם יכולות לעבוד בדיאטה הזאת.
מה עם חולה סוכרת והדיאטה הזאת? מה את אומרת על זה?
תלוי...
חולה סוכרת שלא אוכל 16 שעות.
מה שקורה, יש על זה פה גם כמאמר מהכנס, שהם אומרים שעד שלא יהיה לנו מחקרים ארוכי טווח, אנחנו לא יכולים להמליץ את הדיאטה הזאת לחולי סוכרת. למרות שזה אנשים בריאים, היא באמת הורידה קצת את הסוכר, הורידה את הסוכר וכו'. למה בעצם? הם לא מסבירים, אבל אני אסביר. חולי סוכרת, במיוחד אנשים שיש להם סוכרת הרבה זמן, טייפ 2 אני מדברת על, טייפ 1 בכלל לא מדובר, טייפ 1 בכלל לא מדובר, אסור להם, אסור להם להיות בצום בכלל, never.
נכון.
אבל טייפ 2, שהם גם בדרך כלל עודף משקל וכו', מה שקורה אצל חולי סוכרת, בגלל שהיא, גם כשהיא מאוזנת, אבל במצבים מסוימים, האיזון הזה מופר. למשל, אני ישנה בלילה, הסוכר שלי יורד, אבל לא הרבה. אבל חולה סוכרת, ב-3-4 בבוקר, הסוכר שלו יכול לרדת הרבה. ואז הוא מתחיל לפרק את השריר, גליקוגן בכבד ושריר, כדי להעלות את הסוכר דחוף, כי איפו זה דבר מאוד מאוד מפחיד ומסוכן. ואז
מפחיד.
בבוקר, דרך אגב, הוא קם עם סוכר גבוה, והם לא
באמת.
מבינים למה הם שמים...
יש... כי אז הגוף דואג למלא את החסרים.
למלא, וזה תהליך לא מבוקר, אז זה נקרא סומוג'י אפקט. והרבה פעמים המטופלים אומרים, מה, אני קם בבוקר 124, 130, אני אומרת, אתה אוכל משהו לפני שינה? הוא אומר, לא. אמרתי, אז תתחיל לאכול משהו קטן, משהו, פרוסת לחם עם משהו, דייסת קווקר, משהו שיעזור לך לעבור את התקופה הזאת של ירידה בסוכר, ולנצח את הסומוג'יפת. זאת אומרת, בגלל שהדברים האלה, ירידה בסוכר, עלייה בסוכר, אצל סוכרתיים, קורים יותר מאשר אצל נשים שהם לא סוכרתיים, אז סיכון שהם מפרקים יותר שריר הוא יותר גדול. ואכן במחקרים הראו שאחוז שריר אצל חולי סוכרת נמוך יותר מאשר אנשים בריאים. ולכן, שוב, לתת דיאטה כזאת לחולי סוכרת, צריכים לחשוב 18 אלף פעם, לקחת בחשבון את כל המרכיבים, ואני חושבת שעד שלא יהיו באמת מחקרים טובים, ארוכי טווח, אני לא הייתי עושה את זה.
אוקיי. תראי, אנחנו נניח לרגע פה את המחקרים, מפני שדוקטור גילה רוזן איתנו על הקו. שלום לדוקטור גילה רוזן.
שלום לדוקטור גילה רוזן.
בואי תזכירי לנו את הטייטל הארוך שלך.
תשכחי.
אני בינתיים עדיין מנהלת המחלקה לתזונה קלינית ברמב"ם, ואני מרצה בכירה בתל חי. ואני מקימה שם משהו שנקרא אקדמיה לתזונת תינוקות, הלוואי שיצליח.
ויקירת המערכת, התואר שאנחנו מוסיפים לך עכשיו.
תודה.
לגמרי.
אוקיי, אז בשנים האחרונות, לא כל כך שנים האחרונות, ב-15 שנים האחרונות, מזהים מגמה של ממש מיסיונריות הנקה. האם הנקה תמיד טובה? האם היא הכרחית? האם מה המחירים שלה?
תראה, אני קודם כל שמחה שיש עלייה במודעות להנקה, ועלייה בזה שמאפשרים. אני זוכרת עוד הרבה שנים אחורה, לא נסגיר כמה, שעם הבן הבכור מאוד רציתי להניק, ואמרו לי, זה מפריע למי שנמצאת איתי בחדר.
מה את אומרת?
כן, טוב, זה נורא מזמן.
כן, גם אני ילדתי מאוד מאוד מזמן, אבל אני ישר אמרתי שאני לא רוצה להניק, והם כל הזמן נדנדו לי במוח, תניקי, תניקי, תניקי.
לא, אז אני שמה אותי באיזה מחסן, סליחה על השיתוף, ואני זוכרת שתוך כדי הנקה מתקרב אליי מכה חנקי, ואני כזה, אני אכל, ואני אשאר ואני אניק. ומאז יש חדרי הנקה ויש מודעות, ובאמת הגישה...
האמת שגם הנקה בציבור מתקבלת היום לגמרי בסדר.
זה כבר הרבה יותר טוב, וזה מאוד נחמד שיש את זה. מצד שני, אני כן, ויש המון יתרונות להנקה, כן?
כן.
בוא נאמר שיש היום מגוון תכשירים טובים בשוק, אם יהיה בכל תכשיר עשרות רכיבים, אבל אף אחד לא יגיע לתכולה של מה שיש בחלב אם. בחלב אם עד היום זוהו 200 רכיבים בערך, כולל חומרי חיסון ומה לא, יש דברים שאנחנו אפילו עוד לא מבינים מה הם עושים שם, אינסולין למשל. הלוואי שאינסולין אפשר היה לקבל דרך מערכת העיכול, ואז כל החולי סוכרת לא היו צריכים בריתות. אז מה הוא עושה בחלב אם? קטן, אנחנו באמת רחוקים מלהבין את הדברים. ומצד שני, אני כן נורא מפחדת ממה שאתה הגדרת מסנריות, מהלחץ המאוד גדול על אמהות להניק, כמו שתיארת, אולגה. זאת אומרת, אין סוף דברים נורא טובים שם יש, וברור שאפילו אם היינו יכולים מבחינה כלכלית לייצר תכשיר שיחיל את הכל, אז הוא לא בהכרח היה במבנה המרחבי, של איך שזה מופיע בחלב אם ועושה את אותו דבר. מי כמונו יודע למשל שומן ציס ושומן טרנס, ולפעמים שינוי קטן במבנה המרחבי יכול לעשות נזקים מאוד גדולים בגוף. אז אנחנו באמת מנסים לעשות טוב כמו הטבע, אבל אנחנו לא
שם. לא תמיד יכולים.
לא תמיד יכולים, ממש ככה. אתם יודעים, ההנקה אפילו מובילה לדברים שאפילו לא חושבים עליהם. למשל, היום יודעים שיותר ויותר אם מדברים עם ה... כירורגים של פה ולסת, כמה בעיות יש היום שהשיניים, הלסת קטנה והשיניים עולות אחת על השנייה.
זה גם מפתח את הלסת ומסדר אותה.
זה מפתח גם את הלסת לגמרי.
הבנתי.
שוב, גם אם ילדים יאכלו פירות וירקות שקשים ולועסים אותם, זה גם יעזור, אבל גם זה לא קורה מספיק. יש אפילו טעמים בחלב אם.
מה זה, לפי מה שאמא אוכלת?
כן, הטעם של החלב משתנה, אתם יודעים, בהלכה מבקשים אפילו שפעם היה כתוב שאם יש מנקת, היא צריכה לאכול כשר. אז דברים כנראה עוברים ואנחנו לא מבינים.
אני רוצה להבין, אבל רגע, יש לנו, אנחנו יודעים, זאת אומרת, היתרונות של הנקן
ידועים.
הם ברורים. אין ברורים. מזון טוב כן. יותר לתינוק כן. מחלב אם, נכון? כן.
בדרך כלל.
בדרך כלל.
אז מה זה בדרך כלל? בואי תספרי מה...
מה זה בדרך כלל?
אז אני אתן כמה הסתייגויות שלי יש אותם, למרות כל התמיכה העצומה שלי בנושא. קודם כל, יש מצבים מאוד מאוד נדירים, נניח, למשל, תינוקות עם מחלות מטבוליות מולדות. אנחנו יודעים שלמשל, כל תינוק אחרי שהוא נולד, לוקחים לו את הבדיקה הקטנה הזו של אדם מהרגל, ושולחים על כרטיסייה כזו לתל השומר שם, לבדוק אם יש מחלות בין היתר מטבוליות מולדות. אם יש מחלה כזאת, למשל, בארץ מאוד נפוץ פניל קטונוריה, אז ילד כזה, הוא לא יכול רק על הנקן שלו, כי זה ישבש לגמרי את המצב שלו, הוא צריך תכשיר מיוחד שמתאים לתת.
ממש תוך תכשירים מיוחדים.
אוקיי.
אז תינוקות כאלו צריכה להיות מודעות. ההורים מספרים שהתינוק מפסיק לאכול, ונראה כזה מוזר אחרי האוכל. ולאט לאט, אז יש הבחנה, או שיהיה כפי הבדיקות הבחנה, שזה הכי טוב, וזה הכי מהר, ואז מונים הרבה נזקים. אז זה מצבים נדירים, שאימהות לא צריכות להיות בדאגה, כי בדרך כלל המערכת הרפואית הרי תאתר אותם. אבל יש גם דברים נדירים נוספים שלא מודעים אליהם. כי כדי שהדברים ייכנסו לחלב, אז הם נשאבים מתוך הדם של האימא, והם עוברים לתוך החלב. עכשיו, למשל, יש מחקר גדול בטכניון, שלא מזמן עשו, שגילו שיש קבוצה קטנה מאוד של אמהות, שיש להם בעיה להעביר אבץ לתוך החלב.
אוי.
עכשיו, בניגוד להרבה תוספים אחרים, אבץ הוא קצת פחות מוכר, אבל יש לו המון תפקידים נורא חשובים. כל היצירה של החומר הגנטי, והיצירה של תאים, ובנייה של...
חלבונים.
כן, אי אפשר להתקיים בלי אבץ, כן? עכשיו, התינוק נולד עם איזשהו מאגר קטן, וגם הסימנים של חסר אבץ הם מאוד מאוד בולטים ומאוד, בגלל שזה פוגע גם בעור, זה נראה ממש כמו קביעות מאוד מאוד קשות, אז כל רופא שיגיע אליו מן הסתם ישר יזהה את זה, אבל חבל בכלל להגיע למצב כזה.
אז איך יודעים את זה?
זהו, איך מזהים?
הרוב של התינוקות זה מאוד נדיר. אם נניח מקרה האחרון שהיה לנו היה בפגיה, שהתינוק היה, ההתפתחות שלהם עוד יותר מהירה מתינוק רגיל, ומקבלים אך ורק, בדרך כלל היה תינוק שמקבל אך ורק חלב אם, ואז ישר, וגם אין מאגרים, ואז מהר מאוד זה בא לידי ביטוי.
באור.
האם אפשר לשלב הנקה עם תכשיר, או שברגע שעוברים לתכשיר זה נגמר העניין ההנקה?
זה
לא חייב להיגמר. אני חושבת שהסיבה המרכזית שהנקה נכשלת ומסתיימת מהר יחסית בארץ, זה שהחופשת לידה היא קצרה. מדינות שהחופשת לידה ארוכה יותר, אז התינוקות יונקים יותר, זה עובדה. אני כן תמיד ממליצה לאמהות, אפילו אם הן שואבות ונותנות בבקבוק, שזה חשוב, כי חשוב שגם לאפשר לאבא לפעמים, ולפעמים אולי לא לקום בלילה אם היא מאוד עייפה, או אם היא צריכה לצאת לאנשהו. צריך להיות את החופש הזה. אני הרבה פעמים נתקלת באמהות שהן חייבות לצאת לעבודה, והמעבר לבקבוק הוא מאוד מאוד קשה. אז ברגע שהנקה מבוססת ממש טוב, לא צריכה להיות בעיה אם פה ושם נותנים בקבוק. אני זוכרת שבעבר היו בקבוקים שבפנים הייתה סקית וגם היה וקום והיה שיבה הרבה יותר שמזכירה באמת כמו הנקה.
אל תדברי איתי על זה, זה נשמע לי נורא. זה נשמע לי ממש עינוי.
אני רוצה לדבר עכשיו על האישה ברשותך דוקטור רוזן. אני מכיר אישה אחת שמאוד חביבה עליי, שילדה את ביתה הראשונה, כל העסק של הנקה לא עבד. לא עבד, באה יועצת הנקה.
כן, כן.
היה בכי, היו דמעות, התינוקת בכתה, היא בכתה, הרבה לחץ. בסוף, אמי זיכרונה לברכה, לקחה בקבוק, מסתה מטרנה, לקחה את הילדה, האכילה אותה, הילדה הייתה רגועה, האמא נרגעה, והוא בא לציון גואל. עכשיו, השאלה, ההשפעה על האמא, כמה היא חשובה לנו?
אז זהו, אני עוד לא השלמתי אפילו את הדברים שיכולים להיות בעיות בכלל, אבל אני לגמרי מסכימה איתך שהתחושה הטובה של האימא היא סופר חשובה. אני רוצה להגיד שהמקרה הזה שאתה מתאר, אני תמיד נותנת לסטודנטים דוגמה של מישהי שאני מכירה שיש לה בילד החמישי, היא תמיד הייתה מניקה שנה שלמה, פתאום בילד החמישי זה לא הלך. אז כשזה בילד החמישי, לפחות היא לא מסתובבת עם איזו תחושה שהיא כישלון והיא אשמה, והיא גם לא מושפעת מהסביבה שמתחילה להגיד לה, איך את לא מניקה?
זהו, זה מה שמאוד מאוד מפריע לי, שממש עושים מאמא פושעת אם היא לא מניקה את הילד שלה, והילד שלה יוצא מוצלח ומצוין, וזהו, אבל אמא מרגישה נורא.
אני זוכרת שקמתי ב-4 בבוקר לנסוע לכנסת כדי להתנגד להצעת חוק שיחתימו אמהות על מכתב שהן לא יכולות להעניק. איזה חוצפה.
אוי, ואיזה חוצפה.
כאילו בעיניי זה
ממש פה, יש פה התערבות שאני בטוח שאם גברים היו יולדים, אף אחד לא היה מציע אפילו הצעה.
לא היה מעיז בכלל לעשות את זה.
זה מאוד לא טוב, כאילו, המיסיונרית הזאת, ולתת לאישה תחושה לא טובה. הנה, אם זה לא הולך בתינוק בחמישי, הרי זה מראה... זה בכלל לא תלוי, זה יכול לא ללכת בראשון וללכת נהדר בשני.
וזה גם יכול להיות שמישהי לא רוצה להעניק, זה לא נעים לה, לא טוב לה, נו מה לעשות?
יכול גם להיות, ואני חושבת שברגע שהאימא לא מרגישה טוב, אז זה משליך על הכל. צריכה קודם כל האימא להיות רגועה ושמחה.
וליהנות ממה שהיא עושה.
בדיוק. ולא להרגיש, לשבת שם, יש מקרים בודדים באמת, שהמלצתי לנשים, את רואה אותה, לשבת כולה מקובצת מכאבים, ו... מודדת לפני ושוקלת לפני, והיא מוציאה את עצמה מדעתה ואת כל הסביבה, חבל. כי זה גם ככה תקופה שעייפים ולא ישנים, וקשה.
לא פשוטה בכלל.
וגם יש לכל אישה שראיתי אחרי לידה, יש את העניינים של המצב רוח, ההורמונים, זאת תקופה לא פשוטה לכל אישה, פתאום יש לה...
גם עייפות והכל.
ופתאום יש לה יצור קטן וחמוד שתלוי בה.
נכון. כן, אז צריך לתת את כל התמיכה כשהיא רוצה, וזה נהדר שיש יועצות, אבל גם לתת לה את הזכות ואת הלגיטימציה לא, כשזה לא מתאים מכל סיבה שהיא. ובאמת, ויש סיבות, יש סיבות, אני הזכרתי רק אחת עם אבס, אבל יש עוד סיבות רפואיות שזה לא מתאים, וצריך לתת לאישה את הכבוד.
יש איזושהי בדיקה של חלב אם לראות אם הוא מכיל את כל ה...
אז זהו, זו שאלה נהדרת. יש מכונים שעושים בדיקות לחלב אם די יקרות ממה שהבנתי, אבל חשוב לדעת כשמקבלים את התוצאות, להבין מה...
לא תמיד מבינים את מה שכתוב שם.
כי אם נניח עולת היה ועד, או יש סוג אחר של אמהות שלא מעבירות תמצת שומן שהיא סופר חשובה להתפתחות המוח, אבל הרמות שלהם בדם תקינות לגמרי, והרבה פעמים התזונה שלהם תקינה לגמרי, אבל לא חשוב מה נעשה, הם לא יעבירו את זה. ואז צריכים, אני מקווה שמתישהו יהיו בדיקות גנטיות רופות יותר, וכל אישה שדע שאם חסרת לה עברה למשל של חומצת שומן, אז ייתנו לתינוק טיפות, כמו שנותנים ברזל וויטמין די, זה יהיה נפלא.
אוקיי.
נגיע מתישהו.
בסדר גמור, דוקטור גילה רוזן, אנחנו נמשיך ונדבר איתך בנושאים אחרים, אבל הפעם הזאת אני מודה לך מאוד שהיית
איתנו. תודה רבה, גילה.
תודה רבה, ושיהיה לך יום נהדר.
תודה, גילה.
מעניין. תודה, תודה.
או ילד עבר זמן נסעת לחפש רחוק מכאן ואני מחכה לך או ילד שלי בעולם ציפור אדם כמו כולם מחפש את האופק כל מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים מזכיר לי אותך נח לי אלי לפני הגשם צרצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך או ילד כששקט יושבת במרפסת לנגן מנגינות געגוע או ילד תשתדל להגיע לכאן מהר כך אני מבקשת בשקט בשקט כל מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים. מזכיר לי אותך, נח לי אלי לפני הגשם, צרצרים בשעות הערב, תמיד יחכו לך. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר. תמיד יחכו לך, תמיד יחכו לך, תמיד יחכו לך, כן כן, תמיד יחכו לך.
הנה, זאת הייתה לאה שבת, אם תמיד יחכו לך, ואנחנו תמיד מחכים ללאה שבת, שבמקרה נמצאת פה באולפן סמוך כרגע.
אה, באמת?
כן. אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. אולגה, יש לנו המון, המון שאלות.
מתחילים עם השאלות.
אז מסרונים ל-055-966-3992, עוד פעם, מסרונים, למסרר, זה אחלה פועל, באמת. 055-966-3992, תודה רבה לכל מי ששלח ולכל מי שישלח. ראיתי בחנות מלח יוד, אבל יש גם כל מיני חומרי שימור למיניהם שאולי מזיקים, חומרים מונעי התגבשות או התגיישות, E535, E500, E551, אשלגן יודעת מה זה?
יודעת, כן, זה מלח יוד של אשלגן.
האם לא עדיף לצרוך תוסף יוד נקי ללא חומרי שימור תוך בקרה מדויקת על הכמות שאנו מוסיפים, נניח 30% מהצריכה היומית?
טוב, אין יוד סתם לצרוך, אין דבר כזה, אתה לא יכול לקנות כדורי יוד.
אין יוד.
לא יכול לקנות כדורי יוד, אוקיי? אם מי שרוצה הרבה יוד, אז הוא יכול לאכול, נגיד, עצות ים.
אוקיי.
או דגי ים. אבל הסיפור הזה של יוד, אני לא הייתי כל כך נכנסת ללחץ ממנו, במיוחד מי שגר ליד הים ואוכל דגי ים, ואוכל אוכל ש...
גם פירות ים?
גם פירות ים.
סלחו לנו מי שמקפידים על כשרות, אבל גם פירות ים
מכילים יוד? כן, 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 מכילים יוד. לפי מחקרים גדולים, אמנם קצת יותר ישנים, אנשים שחיים ליד הים, לא אמורים להיות עם מחסור ביוד, אוקיי? כי המים מחלחלים גם לאדמה, והצמחים שגדלים על האדמה הזאת, גם הם מקבלים את היוד שיש בזו. צריכים לעשות מחקר שבודק אנשים, ממש בדיקת שתן על יוד, ולראות האם יש מחסור ביוד ולמי יש ובאיזה אזורים של הארץ יש ובאיזה אזורים אין. אני אישית לא, בכלל לא מתייחסת לתוספי המזון האלה, כי זה מה שיש וזה מה שאתה אוכל, אם כי אתה רוצה לאכול אוכל לא מעובד, ופשוט לקחת מלח עם יוד, לבקש במפורש למלח עם יוד.
מלח
יש היום מלח בתוספיות.
יש את זה על המדף בסופרמרקט, אין שום
יש
בעיה.
יש את זה, חד משמעית.
היא שואלת אותנו גם לגבי אתרי תזונה אמינים בעולם, בארץ ובעולם, אם את מכירה, ואם את מכירה דרך למצוא מאמר בנושא אחוז הצריכה של פחמימות שצריך להיות בין 50% ל-70%.
בטח.
התזונה שלנו צריכה להיות בין 50% ל-70% פחמימות?
50-55 זה
אופטימלי.
אופטימלי, ויש גם מחקר משנה שעברה שגם 60 זה היה באופטימלי.
אולגה, אנחנו נחפש לה...
יש לי את המאמרים האלה בבית, זה אני אגיד לה פעם הבאה, אבל מה שאני רוצה להגיד לה בקשר לאתרים הכי טוב כמובן זה אתרים אמריקאים של משרד הבריאות האמריקאית.
של ה-FDA?
FDA חלק, כי אין שם הכל.
אוקיי.
וגם משרד החקלאות האמריקאית.
אוקיי.
יש להם, אמנם זה לא פשוט, כי תראי, מה שיש לנו בטבלאות זה כנראה גם נלקח משם, כי מי שעושה את הבדיקות של הרכבים, זה משרד החקלאות. משרד הבריאות לא יכול לעשות דברים כאלה, אין לו שום קשר. אז לוקחים את זה ממשרד החקלאות. האם משרד החקלאות שלנו עושה את זה? אני לא יודעת. יכול להיות שגם לקחו את זה מאמריקאים. עכשיו, האמריקאים עושים את זה בצורה מאוד מאוד יסודית. הם לוקחים איזה 10 דוגמאות מאזורים שונים, נגיד אם זה פרה או עוף, אוכל שהם אוכלים, כי זה מאוד מאוד משפיע. אז לכן כשאני ואני עובדת הרבה דווקא עם הטבלאות האלה, אתה רואה שיש הבדלים מאוד גדולים בדגימות שונות. ואז צריכים לדעת לעשות בערך את הממוצע.
אתר משרד הבריאות שלנו.
גם משרד הבריאות שלנו, למרות שמישהו אמר לנו שלמה אתם הולכים כל הזמן עם משרד הבריאות.
לא, היא מבקשת לדעת המקורות המינים, אז בעברית אפשר את
משרד הבריאות.
אוניברסיטאות נותנות
להגשת... אין את זה באופן מסודר.
הבנתי.
לא זה. רוב המחקרים שמפרסמים, מפרסמים שהם באנגלית, בז'ורנלים, לא בארץ בעיקר.
והז'ורנלים האלה יש אותם גם אונליין? הם מופיעים גם בארץ?
כן, חלק לא, חלק צריכים לעשות
מנוי,
ברור.
טוב, אז נעבור לשאלה הבאה.
מי שעובד כמוני, למשל, בבית חולים ובאוניברסיטה, יש לנו מאגר ענק.
אני מבין.
אבל מאגרים האלה שהזכרתי, כל אחד יכול להיכנס לשם.
אוקיי, פתיתי בירה מכילים כמות אדירה של חלבון, 40%. האם זה חלבון איכותי מלא עם כל חומצות האמינו, והוא יכול לשמש כהשלמת חלבון לצמחונים ספורטיביים?
כבר אני אומרת, אני לא יודעת מה זה פתיתי בירה.
אני חושב שמדובר על שמרי בירה, הפתיתים האלה.
כי שמרי בירה, אין שם הרבה חלבון, באופן עקרוני.
אוקיי.
אז זה שוב, אני צריכה לבדוק את הנושא הזה.
אנחנו צריכים לראות את המוצר, איזה מוצר זה, ואז אנחנו נוכל לעלות.
לא יודעת מה זה, 40% חלבון, צריכים לראות מה זה.
את היית בקירה משהו עם 40% חלבון, לא?
לא, דווקא, תשמע, יש כל כך הרבה דברים שאף אחד לא יכול להכיר את הכל, אבל אני גם לא רוצה להכניס לראש שלי יותר מדי מידע שאפשר להשיג אותה באינטרנט, כי אחרת אני כבר לא יודע מה לעשות עם זה. מה שאני מבקשת, אם אפשר לצלם את התווית, עם המרכיבים שלו, ולשלוח לנו, ב-SMS אי אפשר לשלוח.
אנחנו, מי שיבקש לשלוח אלינו, אנחנו ניתן לו את המייל שלי, והוא יוכל לשלוח.
ואז אני אוכל לראות
מה. avshstrudelkan.org.il. אני חוזר, avsh, במילה אחת, strudelkan.org.il. אנחנו נשמח לקבל ולענות. ממה ששמעת, לא. האם יש יתרון בריאותי לשיבולת שועל עם הקליפה?
ברור.
כן?
כן, זה מוצר, זה כמו דגן מלא,
אוקיי.
שאנחנו תמיד מעודדים אכילה שלהם, מלא בגלל שיש עליו קליפה, והוא בעצם דגן מלא, שאפשר להכניס אותו לתוך התפריט, בצורה מאוד... כאילו קבועה אפילו, ארוחת בוקר, או ארוחת לילה, או ארוחת ערב, משהו... כמו שאנחנו משתמשים בקינוע ובחיטה ובבורגול ובדברים האלה, זה אותו דבר, אנחנו יכולים להשתמש עם שיבולת שועל.
והשיבולת שועל שרובנו אוכלים, המהירה הזאת היא בריאה, היא פחות בריאה ממלאה.
אבל אין שם את הסיבים, ואז...
שהסיבים נמצאים בקליפה למעשה.
בקליפה למעשה, בעיקר, כן.
הבנתי. ממה שאופר כותב לנו, ממה שהוא שמע בתוכנית שלנו, קורא לתוכנית מאלפת, ואנחנו מודים לו על זה, הבנתי כי כמות הפחממות במזון חשובה, אך השפעתה על הגוף, כלומר, רמת גלוקוז ואינסולין בדם, באה לידי ביטוי טוב יותר במדד הגליקמי של המזון. האם לא כדאי שמדד זה יופיע על גבי האריזה?
זו שאלה מאוד 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 טובה וחכמה. בעיה היא שמדד גליקמי, הוא לא מדד מדויק. נגיד כמות קלוריות...
כותב פה שהוא מבין שהמדד מושפע מאופן הכנה, נתונים אישיים וצירופי מזון, אני לא יודע אם צירופי
נכון,
מזון.
נכון, גם צירופי מזון.
אוקיי.
אוקיי? וגם האם הפחממה מקוררת או לא מקוררת, זאת אומרת, אם היא חמה או אם קררו אותה, אז
מבין.
מדד גליקמיות. יש פה, יש את השומן או אין את השומן. יש פה הרבה מאוד. לכן, יש לנו טבלאות של מדד גליקמיה, במיוחד אם אתם רוצים למצוא את הטבלאות רק מאוסטרליה ומקנדה, כי יתר הטבלאות אני לא כל כך בוטחת בהם. אי אפשר להכניס לתוך מידע על מזון משהו שהוא לא מדויק. אוקיי? זה פשוט לא יהיה נכון לעשות. וכמו שאופר אומר, זה כל כך תלוי בכל מיני...
הוא שואל אם ערך השוואתי מקורב עשוי לא הועיל, אז...
הוא אסור להועיל, אבל זה צריכים להוציא מהטבלאות האלה בשבילכם. אני יכולה להגיד לכם באופן כללי, ירקות זה מדד גליקמי נמוך, בשר, כל סוגי בשר, עוף, דגים, ביצים, כל החלבונים האלה מן החי, זה מדד גליקמי מאוד נמוך, הם כמעט ולא מעלים את הסוכר. פירות, מצד אחד יש להם פרוקטוז שמעלה את הטריגליצרידים ואת כבד שומני, ומצד שני הם פחות מעלים את הגלוקוז, אז מדד גליקמי שלהם יחסית נמוך, פרט לאבטיח וטעינים, שמדד גליקמי גבוה. קטניות, מדד גליקמי יחסית נמוך. דגנים מלאים, מדד גליקמי יחסית נמוך. אבל גם פה, דיברנו על אורס בסמטי, שהוא לבן, אין עליו...
יפה, אבל אין עליו שום דבר, אבל עדיין המדד הגליקמי שלו נמוך.
המורכבות הזאת באמת לא מאפשרת לקחת אותו כמדד כאילו מדויק, אבל ברגע שאתם לוקחים טבלה כזאת, אז אתם יכולים פחות או יותר לראות מה כדאי, מה לא כדאי. זה לא אומר שאף פעם לא יכול להבטיח, אבל לדעת שיש לו מדל גליקמי נמוך גבוה.
נכון, נכון, וגם שאוכלים, שיושבים על שפת הים ומזמינים אבטיח ומקבלים רבע אבטיח, זה יכול להיות קילו וחצי
המון.
של אבטיח.
כן. משפחה של שישי אנשים, זה בסדר.
שואלת אותנו, שואלת שהיא בת 74, מה זה משקל עודף? היא בת 74 כאמור, שוקלת 73 קילוגרם, גובהה 1.53 מטר סנטימטר. מזה כ-10 שנים היא שומרת על אותו משקל. ההמוגלובין A1C שלה הוא 59-58, אני מניח שזה 5.9-5.8.
לא, זה יש שם עוד המוגלובין A1C שאני לא זוכרת את הערכים.
הבנתי. האם היא בעודף משקל?
תיאורטית כן. פרקטית לא בטוח.
אוקיי.
אוקיי? למה? משום שבגיל מבוגר, לרדת במשקל זה משימה מאוד מאוד לא פשוטה. אפשר להוריד אותה 3-4-5 קילו במשקל, אין בעיה. האם זה נחוץ? אני לא בטוחה. אם היא בריאה וזה המשקל שלה, והיא שומרת עליו הרבה שנים, אני הייתי נשארת עם זה ושומרת על המשקל הזה.
בגיל 74 פחות דיאטה, נכון?
זה אף פעם לא דיאטה. תמיד לאכול נכון, okay. אבל בגילאים 60-65 פלוס, הירידה במשקל יכולה להיות יותר על חשבון שריר מאשר בגילאים הצעירים. ובגלל שעם הגיל השריר שלנו גם ככה מדלדל, זה נקרא סרקופניה, זה תהליך שמתרחש, חלק מתרחש יותר, ואז זה בעיה, לחלק הוא מתרחש איתי, ואז ירידה במשקל, במיוחד אם היא מהירה ודרסטית, אז זה פשוט יכול להשפיע על הבריאות של בן אדם. אז לכן צריכים פה לראות ספציפית, האם כדאי לרדת 3-4 קילו או להישאר ככה.
אוקיי, אולגה, אנחנו נעשה הפסקה קצרה וניתן למאזינים שלנו הזדמנות אחרונה, ממש, למסרר לנו ל-055-966-3992, כבר חוזר.
ודובך שומע שוב פרשים.
אינך שומע דבר.
וריח מר עולה מן הרעשים.
והוא ילך ויגבר.
מדוע קר לי, קר לי כל כך.
זה לא מאוד מסובך.
את מוכרה לי, אבל רחוקה.
אתה ליד עצמך, אני ממש לידך.
אם זהו רק תרגיל, זה אחר תרגיל מוסלח. השמיים צפויים וניר האופק מפויח. הכל חוזר אדום יותר מן השופעות ובצריכים. אמרי האם אנחנו
מתי בדיוק כל זה מתרחש?
בזמן שכתבתם שירים.
ומה איתם אם כבר מדברים?
נותרו למי שזוכרים. אם כך בעצם דבר לא קרה. אם כך הכל קשורה.
תמיד היית עשוי לפשרה. אתה שובר את ליבי, אני ממש לידך.
אם זהו רק תרגיל, זה אחר תרגיל מוצלח. השמיים צבועים וניר האופק מפויח. הכל חוזר אדום יותר באלונקות ובפרחים.
התאסף ולא ירד.
שלומי שבן עם חווה אלברשטיין, תרגיל בהתעוררות, איזה כיף. 60 מחדש בכאן תרבות, אלו אנחנו, תודה שחזרתם לדקות האחרונות שלנו. יש לנו הרבה שאלות, אורגה בוי, באמת נרוץ קצת עם השאלות. למה יש אנשים עם צליאק ברמה נמוכה שלא מרגישים תופעות לוואי? כמה אחוזים מהם ייפגעו בטווח הארוך? מה הנזקים לטווח הארוך?
זה לא צליאק ברמה נמוכה, זה צליאק שלא מרגישים בשלבים מסוימים את תופעות לוואי. פעם הצליאק היה ברור, שלשולים, כאבי בטן וכולי, ואז בדקו והיה צליאק. היום זה השתנה, ואנשים מגלים צליאק בגילאים מבוגרים. ולפעמים הסיבה לעשות בדיקה לצליאק זה למשל ירידה בהמוגלובין ובברזל, או עייפות מאוד מאוד גדולה, וכולי וכולי. אז מה לעשות? אם אני לא מרגישה שום תסמינים, אז אני גם לא אעשה לי את הבדיקה. עכשיו, הבדיקה נעשית רק באמת שיש סיבה לעשות את הבדיקה הזאת. ועוד דבר שצריכים לדעת, אם יש, נגיד, גילו לילד צליאק במשפחה, גם ההורים צריכים להיבדק.
אוקיי, בגל החום, סליחה, בגל החום הכבד והמתמשך.
רגע, בקש לצליאק, אני רוצה להקסיד. הייתה לי פעם, באה אליי לבית חולים מטופלת. אישה כזאת קטנה, בת 60 פלוס, גילו לה צליאק. אז אני שאלתי אותה, לא, אני שלחתי אותה לבדיקת צליאק. אני שאלתי אותה ככה, האם היא יותר נמוכה מכל האחים שלה? היא אמרה, כן, הרבה יותר. האם הייתה לה בעיה להיכנס להיריון? היא אמרה לי, כן, רק בצנע שלא היו, לא היה אוכל הרבה, אז היא נכנסה להיריון. זאת אומרת, זה סימנים של צליאק, אבל היא לא הרגישה את זה בבטן. אני יכולתי בדיעבד לשאול אותה את השאלות האלה. שלחתי אותה ובאמת היה לה צליאק. זה הכל, זה ככה זה היום.
יש פה שאלה שאני ברשותך אתייחס אליה, למה כששומרים מים בבקבוק פלסטיק גדול עם מספר 5, אני לא יודע מה זה, יש טעם של פלסטיק. בבקשה.
I don't know.
את לא יודעת?
מאיפה אני יכולה לדעת?
לא שומרים, כנראה שהפלסטיק מתפרק לתוך המים.
כנראה שכן, יש פלסטיקים מאוד לא איכותיים.
יפה. אני בכל מקרה נוזלים הייתי שומר לא בפלסטיק.
נכון. או בפלסטיק איכותי, פלסטיק שהוא מיועד לשמירת נוזלים.
בגל החום הכבד והמתמשך, אני לא יכולה לבשל כלום. שאלתי היא איך אפשר לקבל חלבון, כ-70 גרם ביום מצריכה, ממוצרים מוכנים ואיכותיים ללא צורך בבישול או חימום.
קודם כל, יש מוצרי חלב, יש ביצים, שזה לא בישול מי יודע מה. עכשיו, באמת לא בא לבשל, אז אפשר, אם את מוכנה בכל זאת לבשל, נגיד חזה עוף עם... לעטוף אותו בחרדל ובשמן זית ותבלינים, לשים
את
אותו...
את עוד פעם אומרת לה להדליק את התנור.
סליחה, אבל זה פעם בשבוע. אוקיי, אני פשוט קשה לי עם זה, כי אין לי תנור, אז אני לא...
אין לך תנור.
לא, אין לי תנור
בבית. אז את יודעת, צורכת אבל את הסידן שלך ואת ה... את
הסידן בטח, וחלבון
את החלבונים והכל ממוצרי חשמל, ממוצרי חלב,
נכון, וביצים.
ביצים, בשר רזה.
נכון. אפשר, נגיד, אם בן אדם לא מפחד מאוכל מעובד, אז אפשר לקנות פסטרמה דלת שומן ולהשתמש בה.
לפחד מפסטרמה?
אני לא יכולה להגיד כן או לא, אני לא מפחדת, אבל מישהו אחר יכול לפחד. זה אוכל מעובד, חד וחלק.
אוקיי.
אז לוקים את זה בחשבון, אף אחד לא אוכל כאילו פסטרמה ביום, אז... אז יש גם חלבון בלחם ובמלא ובקטניות ובדגנים. אז שוב, זה צריכים לבשל, וואו. יש אדמה למשל שלא צריך לבשל.
נכון.
אפשר לשים את זה במיקרו. מה עוד? יש למשל שיבולת שועל שאפשר רק לשים עליה מים חמים ולחכות עד שהיא... ועוד כמה דברים, דרך אגב, גם קוסמת וזה.
ולי יש פתרון עוד יותר טוב.
נו.
להדליק את המזגן על הכי חזק ולבשל.
ולבשל, כן.
זה מה שאני עושה. אופר שואל אותנו שאת ציינת באחת התוכנים.
טונה.
טונה זה יופי, זה גם טעים.
זה יופי. זה 20 גרם בערך חלבון של בקופסה, שזה נפלא. הנה, בבקשה, עוד משהו.
הנה, קופסת טונה פתרה לה כמעט רבע, יותר מרבע מהחלבון שהיא צריכה.
כן.
יפה. אופר שואל אותנו, והוא מספר לנו שאת אמרת באחת מהתוכניות שטיפול בקורקום לא מאוד מועיל, ושמי שרוצה ליהנות מהיתרונות של הקורקום צריך לצרוך אותו בתכשיר או תוסף מזון. הוא שואל למה, האם זה בגלל הכמות או הריכוז שיש בתכשיר או מסיבה אחרת?
לא, זה בגלל שכמו שאני אמרתי באותה הזדמנות, שהקורקום כתבלין לא נספק במערכת העיכול. הספיגה שלה מאוד מאוד קטנה. אז בעצם אנחנו לא מקבלים את היתרונות שלו, אנטי-דלקתיים, בגלל שהוא לא נספג.
הבן.
אז לכן, בתכשירים, הוא עשוי בצורה מיוחדת, או במיקרו-קפסולציה, או ביחד עם פיפרין שעוזר לספיגה שלו.
זאת אומרת שפשוט התוסף נוצר, מיוצר בצורה כזאת שהוא יספק בגוף
בדיוק,
שלנו.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי, קניתי תוסף של דוטורה, אני לא יודע מה זה, שמכיל גם מגנזיום וגם סידן, האם מומלץ לקחת אותם ביחד?
לא יודעת מה זה דוטורה. קודם כל, לא מומלץ לקחת אותם ביחד. מגנזיום צריכים לקחת בנפרד, אז הוא נספג הכי טוב. מגנזיום וסידן מתחרים על אתרי ספיגה במעי הדק, בתחילת מעי הדק, בטריסריון, ולכן לא כדאי לקחת אותם ביחד, לקחת אותם בנפרד.
שאלה אחרונה להיום. קשה לי לאכול חלבון ופחמימה ביחד. הגוף מגיב כאילו טיפסתי במדרגות. למה זה קורה? קורה, וארוחה ללא פחמימות גורמת לרעב לעתים יותר קרובות.
הבנתי, זה נפלא. אני מקווה שישאר לנו זמן.
אני משאיר לך זמן לענות.
אוקיי, ככה. כשאוכלים מנה טובה, כמו שאנחנו רגילים של חלבון ומנה טובה של פחמימות, ביחד זה מעלה את האינסולין, ואינסולין גבוה גורם לעייפות. אם נגיד תאכל קציצה אחת קטנה ושלוש כפות אורז, זה לא יעשה את אותו דבר, אבל זה לא ארוחה.
נכון.
את יודעת, אני לפעמים, אתה יודע, אני אפילו רואה את לפעמים את הארוחות הדיאטטיות האלה, ישר תוקף אותי רעב, כי זה כל דוד לבר נורא קטן. לכן, במקרים כאלה, אני ממליצה לאכול יותר חלבון, נגיד, באמת כמות דג שלם, או הרבה אוף, או הרבה אודו, והרבה מאוד ירקות, גם טריים, גם מבושלים, כל מה ש...
ואת הפחממות לאכול...
ואת הפחממות לאכול 3-4 שעות אחרי זה.
אז יהיה לה יותר קל לעכל אותם?
אז זה לא עניין של עיכול, זה עניין של עלייה באינסולין. האינסולין אחרי, אמרנו על גליקמי, מדד גליקמי, הבשר, כל סוג של חלבון כזה, לא מעלה את האינסולין, אוקיי? ביחד עם פחממה זה כן.
אוקיי, אז קודם כל, תודה רבה לך.
תודה, אבי.
הסתיימה השעה השבועית שלנו ביחד, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, אנחנו נזמין אורחת שתדבר איתנו על צום בהיבטים הבריאותיים שלו ולא הדתיים. תודה רבה לדיג'י אלון מקלר, תודה רבה לדוקטור גילה רוזן, בעיקר תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו והשתתפתם כל כך יפה בתוכנית. מיד אחרינו מה שכרוך, והיום עם מאיה סלע וצליל אברהם, מגזין הספרות היומי שלנו. אולגה ואני נהיה פה שוב בשבוע הבא. אני אבי שמאי, להתראות. עטו מסכות.
מסתכלת עליי במבט שאומר ראיתי דברים וניסיתי לא פעם חושבת שאין לך סיבה לחייך כי הכל מייאש וחסר לך הטעם אני את השקט שלך מכבד ואותו לא אפר בשל שטות או עיוולת אבל רק רציתי אותך לעודד וללחוש לך דבר שיש בו גם תחלת יבואו ימים אחרים עם שמש ועם אלוהים ובוקר בסדר וערב בלי נדר וריח של משהו טוב יבואו בוקר בסדר ערב בלי נדר וריח של משהו מתוק משקר באוויר מסתכלת עליי והעצב גובר דברים נשברים זה קורה מדי פעם רוצה שאני אחותך לנפשך כי הכל מייאש וחסר לך הטעם אני אותך לא מוכן לאבד ותמיד רק ארצה שתהיי מאושרת לכן רק רציתי אותך לעודד וללחוש לך דבר שיש בו גם תחלת יבואו ימים אחרים עם שמש ועם ובוקר בסדר וערב בלי נדר וריח של משהו מתוק יבואו ימים אחרים עם שמש ועם אלוהים ובוקר בסדר וערב בלי נדר וריח של משהו מתוק משקר באוויר תכף תזרח החמה בואי איתי ובכי לך בשפע קניים את האחת שתביא לך ברכה
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.